רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
יפו COIL, הכי יפו שיש, 5-2-2-6-6-6-6.
מרפדיית אומן מזמינה אתכם לחדש את הריהוט הישן ולהפוך אותו לחדש. 03-5050-753, הגה 28, חולון, בהנהלת יצחק אברהם.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
נופל למרומים, ספרו של עומר ניר הוד, סיפור על קריסה ושיקום.
עומר, הבנק קיבל החלטה לסגור את כל קווי האשראי של קבוצת דאטה סייף. לא, זה לא ניתן לדחייה ליום ראשון. מצטערת.
כך מתחיל הסיפור המרתק של עומר ניר הוד, נופל למרומים, נמכר בחנויות צומת ספרים וסטימצקי. ספר חובה לכל בעל עסק ולכל אדם במשבר. נופל למרומים, זמין עכשיו בחנויות. אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם, בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים לכל המאזינות והמאזינים שלנו. אתם על התוכנית כי אני חייל ברדיו סול, התוכנית שמאפשרת לכם לקבל מידע בכל נושא שקשור לצבא, לגיוס לצהל, לשירות הצבאי, כל מה שמעניין גם את החיילים וגם את המשרתים בשירות קבע, וגם את אלה שעדיין לא התגייסו והם מיועדים לשירות, וכמובן את בני המשפחות של כולם. והיום אנחנו נטפל בנושא שהוא קצת יותר נסתר מן העין, קביעת קאבה. קאבה זה ראשי תיבות קבוצת איכות, תכף נשמע אם אני מדייקת. והיום נמצאת איתי באולפן רב סרן עינב אבני. צהריים טובים עינב.
צהריים טובים.
תודה שהצטרפת אלינו.
כיף שהזמנת אותי, תודה.
ואנחנו הזמנו אותך כדי שתסבירי לנו קצת על תהליך קביעת הקאבה, אבל לבנות. ראשית, אני אשמח שתסבירי לנו באופן כללי איך נקבע הקאבה. על מה זה מבוסס?
אוקיי. אז אני קצת אספר לפני זה לאן אני שייכת ומאיפה אני באה, שיכירו. אני פסיכולוגית תעסוקתית ממערך מדעי התנהגות. זה מערך מאוד מאוד מיוחד, כי יש בו הרבה מאוד יועצים ארגוניים ופסיכולוגים תעסוקתיים, שאחראים על כל התחום של הייעוץ ופיתוח ארגוני בצבא, מערכות מיון, מרכזי הערכה. ואני, בתפקידי הנוכחי, אחראית על שתי מערכות מיון מאוד גדולות. הראשונה זה הצו הראשון, והשנייה זה יום המאה.
מעולה. אז אנחנו נדבר על שניהם.
בשמחה.
על שני הנושאים. אז בואי נחזור רגע לקאבה. אמרתי שזה קבוצת איכות, זה בעצם ראשי התיבות. נכון. מה זה אומר?
נכון. הקאבה בעצם נקבעת על בסיס מספר נתונים בצו הראשון.
אוקיי.
הצו הראשון זה למעשה מפגש הראשון של המלשב והמלשבית עם המערכת הצבאית, שהמטרה של היום הזה זה בעצם יום עיון שנועד להכיר את המלשב והמלשבית בצורה טובה, כדי להתאים להם את התפקיד בהתאם ליכולות שלהם.
אוקיי.
הקאבה מורכב ממספר פרמטרים. הראשון זה דפר, שזה ראשי תיבות של דירוג פסיכוטכני ראשוני.
אוקיי.
שזה בעצם מספר מבחנים שבוחנים את היכולת חשיבה של המלשב או המלשבית. זה מתבסס על מספר מבחנים, מבחנים כמותיים, צורניים.
זה המבחנים מול המחשב שאנחנו מכירים.
מבחנים מול המחשב, נכון מאוד. יש מדד השכלה, ויש את הרעיון האישי.
אוקיי. ופה אנחנו נכנסים למה שמעניין.
כן. הרעיון האישי זה בעצם מפגש אחד על אחד של המלשב או המלשבית מול מראיינת מהמערך הפסיכוטכני. אני אגיד כמה מילים על המראיינות האלה. זה אומנם חיילות, אבל זה חיילות שעברו קורס מאוד מקצועי ומעמיק של המערך הפסיכוטכני, שבמהלכו הם למדו הרבה מאוד ידע תיאורטי ומיומנויות של מיון והערכה, למדו את הרעיון, עשו המון התנסויות להעביר רעיונות לחיילים וסטאז'ים.
מה המטרה בעצם של השיח הזה?
המטרה של הרעיון הוא להכיר את המלשב לעומק או המלשבית, מעבר למבחנים, ולראות את מידת ההתאמה שלהם לשירות הצבאי. כלומר, אנחנו רוצים לראות ולהכיר כמה שיותר טוב את המועמדים שלנו לשירות, בשביל להתאים להם את התפקיד בדיוק ליכולות שלהם.
אוקיי, אז אם המטרה היא להכיר, אז למעשה, את הגעת לכאן כדי לדבר על שינוי שחל ב-2016.
נכון.
אז בואי קודם כל נסביר מה השינוי.
כן, אני אסביר את השינוי. בעצם מה שהיה עד לפני כמה שנים, בנים מלשבים שהגיעו ללשכת הגיוס ביצעו רעיון, ובנות לא ביצעו רעיון.
למה?
היו לזה כל מיני סיבות, אבל צהל בעצם החליט שחשוב לו להכיר לעומק גם את הבנות. ולכן בהחלטה בשורה מאוד גדולה לבנות, צהל הכשיר עוד הרבה מאוד מראיינות, בשביל שיוכל לראיין גם את הבנות, מתוך האמונה שהמבחנים באמת חשובים, אבל הם לא תופסים את כל היכולות של המלשביות, ובשביל להכיר אותם יותר טוב, חשוב מאוד פגישה אחד על אחד, מלשבית מול מראיינת, שיחה אישית, חצי שעה לפעמים, 40 דקות, שעה, שבו המלשבית יכולה להפגין את כל היכולות שלה, ואנחנו כצהל מכירים אותה בצורה הרבה יותר מעמיקה, ויודעים להתאים את התפקיד שבתאים ליכולות שלה.
מאיפה באה למעשה התובנה שיש צורך בשינוי? הרי אנחנו כבר מתנהלים ככה עשרות שנים.
זה נכון, אבל הבנות נכנסות לתפקידים יותר ויותר משמעותיים, וחשוב לנו להכיר אותם לעומק. כלומר, היו כל מיני שיקולים בעבר, וצהל החליט שהוא משקיע בזה משאבים, ומכשיר עוד הרבה מאוד מראיינות לתפקיד הזה. ועכשיו בעצם הקאבה של הבנים, זו הבשורה הגדולה, והקאבה של הבנות הם בהרכב זהה. אם בעבר הקאבה של הבנים הכילה את המבחנים, מדד של השכלה ורעיון, והבנות היה רק מדד של השכלה ומבחנים, עכשיו הקאבה היא זהה מסוף 2019, הרכב הקאבה זהה לבנים ולבנות, גם אנחנו עושים עוד צעד מבחינת השוויון בין המגדרים, וגם אנחנו מכירים יותר טוב את הבנות, ויכולים להתאים להם תפקיד בצורה יותר מדויקת.
זאת אומרת שהיום למעשה הרעיון שעושה המראיינת הפסיכוטכנית לבנים ולבנות, הוא אותו רעיון?
הוא רעיון דומה, הוא לא רעיון זהה, אבל העקרונות שלו הם לגמרי דומים.
אוקיי. ממה נובע בעצם ההבדל ברעיונות האלה?
תראי, אנחנו רצינו שכל שינוי שאת עושה, את עושה שינוי הדרגתי, ולכן שבנינו את הרעיון לנשים, שהוא גם היה תהליך מורכב בפני עצמו, אנחנו הלכנו לשטח ושלחנו צוותים לראיין מפקדים של חיילות ממגוון תפקידים, בשביל לראות מהם היכולות המרכזיות לתפקידים של הבנות שדרושים, ובהם מיקדנו את הרעיון.
הבנתי, זאת אומרת שאת אומרת שהשוני בין הרעיונות, בין גברים לאנשים, נובע מהתפקידים שאליהם הם בסופו של דבר יהיו מיועדות?
תראי, כשאנחנו בנינו עכשיו רעיון, אנחנו התחלנו תהליך מאפס. לא לקחנו את הרעיון של הבנים ועשינו העתק הדבק לבנות. עשינו עבודה מקצועית מעמיקה בשביל להתאים לבנות את הרעיון הכי מקצועי, בהתאם לעבודת שטח שעשינו.
אז יכול להיות שהרעיון של הבנות היום הוא יותר טוב מהרעיון
של
הבנים?
הכל יכול להיות. עכשיו, אנחנו כל הזמן לומדים, ואנחנו מאוד מאוד זהירים בצעדים שלנו. אנחנו גם את הרעיון נשים שהכנסנו בהתחלה, הרצנו אותו עד שראינו ראינו שכל הממצאים, המחקרים הראו שהוא באמת תקין, ואז החלנו אותו על כל הבנות, ואז הכנסנו אותו לקאבה. עכשיו יכול להיות באמת שיום אחד אנחנו ננסה עוד שינויים, ונעשה שהרעיון לבנות ולבנים יהיה זהה. אנחנו לאט לאט, צעד אחר צעד, בצורה מאוד שקולה וזהירה ומקצועית, עושים את הדברים.
אמרת שאתם בודקים את זה, האם הרעיון הזה הוא טוב, האם הוא נותן את התוצאות המקוות. איך בודקים את זה? איך בודקים אם הרעיון שהכנסתם הוא מתאים, הוא טוב, הוא נכון?
תראי, בעצם המטרה בכל מערכת המיון היא לאסוף נתונים על היכולות של המלשאבים, שינבו בעצם הצלחה שלהם אחר כך בשירות הצבאי.
אוקיי.
ויש לנו מספר מחקרים, וזה התפקיד שלנו, שבודקים את כלי המיון האלה.
אוקיי.
על פי סטנדרטים מקצועיים שנהוגים בספרות העולמית, התפלגויות של הכלי מיון, יכולת ניבוי שלהם את ההצלחה אחר כך בשירות הצבאי.
עכשיו, למעשה מה שאת אומרת זה שהרעיון הזה כבר שנים לגבי בנים מוכיח את עצמו.
נכון.
זאת אומרת, את אומרת אנחנו בודקים את עצמנו בסטנדרטים מקצועיים, ויש לנו יכולת ניבוי טובה לגבי הבנים.
זה נכון, נכון. כלי המיון שלנו עוברים בדיקה מתמדת, ואנחנו עושים שינויים אם יש בעיה, ומה שנשאר כמובן שהוא מנבא את ההצלחה אחר כך בשירות.
תשמעי, זה די מדהים שילדה בת 18, לא נעים להגיד, אבל היא כנראה ילדה, שעשתה קורס של מראיינות פסיכוטכניות, איכותית ככל שהיא תהיה, מצליחה לנבא ברמה טובה, לפי מה שאתם אומרים, הצלחה בשירות. שירות זה דבר מאתגר עם תהפוכות, זה תהליך של 3 שנים, אולי קצת פחות היום, אבל בגדול 3 שנים, זה די מטורף, לא?
זה די מטורף, וזה עובד. זה עובד 10 שנים.
איך זה עובד? איך יכול להיות שילדה בת 18 יודעת לנבא משיחה של אמרת לי עכשיו 30-40 דקות? איך קורה הקסם הזה?
היא אומנם ילדה בת 18, אבל היא עברה הכשרה מקצועית מאוד ורצינית מאוד, ולמדה, זה מה שהיא עושה כל השירות שלה, היא לומדת את הרעיון הזה, והיא מעבירה אותו, לא עושה עוד דברים, זה המקצוע שלה בצבא.
אוקיי.
וחשוב לומר גם שאנחנו לא מתבססים רק על הרעיון, כלומר יש לנו מגוון של נתונים שעל בסיסם אנחנו מחליטים לגבי השיבוץ.
אוקיי.
שמה שמנחה אותנו זה האמירה החייל הנכון במקום הנכון. כלומר, לקחת את כל הנתונים שנאספו בכל מערכות המיון, זה לא גם רק המערכת המיון הראשונית, ולזהות את היכולות של החייל ולשים אותו במקום הכי מדויק, שמצד אחד הוא ירוויח, כי הוא יוכל לתרום הכי הרבה וירגיש שהוא ממצא את עצמו ומביא את היכולות שלו לידי ביטוי, ומצד שני צהל ירוויח ברגע שהוא ישים את החיילים הנכונים, שהם יגיעו לביצועים יותר טובים, פחות נשר מתפקידים, פחות מעברים.
תראי, זה נשמע כמעט אוטופי. אני בטוחה שיש שגיאות בדבר הזה. זאת אומרת, אף מערכת היא לא חפה מטעויות, וכשאני מדברת על טעויות, אני מדברת גם על הטיות. זאת אומרת, אני מניחה שחיילת בת 18, שמופיע בפניה מיועד לשירות, מלשב, יש איזה שהן הטיות, לא יודעת, איך שהוא מתלבש, איך שהוא מדבר, איך שהוא יושב, איך שהוא מתנהג, בסופו של דבר כולנו בני אדם. נכון. איך היא יודעת להתעלם מהדברים האלה?
כן, אני מכירה.
אם היא יודעת.
אני מכירה את החששות האלה. כל ההטיות זה נושא שהוא מדובר בקורס. הן לומדות איך לצמצם או לנטרל את ההטיות האלו. הרעיון הוא רעיון מובנה. כלומר, מישהו, מלשב, שעושה רעיון אצלך או אצלי, הוא בסוף יקבל אותו ציון. כי הן לומדות ממש איך לעשות את הרעיון, והן ממש מצמצמות עד כדי אפס את כל העניין של ההטיות.
יש לה שיקול דעת, אבל. זאת אומרת, היא צריכה לתת, אני לא יודעת, היא נותנת ציון בין 1-5 על שאלה איקס, לא יודעת.
יש לה שיקול דעת, אבל זה לא מישהי מהרחוב עם שיקול דעת.
Okay.
זה מישהי שעברה קורס מאוד מקצועי, זה מישהי שהוכשרה והיא עושה בהתחלה סטאז' והתנסויות ובקרה, ורק מי שעומדת בסטנדרטים המקצועיים הדרושים, היא מוכשרת להעביר רעיונות באופן עצמאי. יש כאלו שלא עומדות בזה, והן לא הופכות להיות מראיינות.
Okay.
עכשיו, השאלה לגבי ההטייה והאפליה, ומה שזה הזדמנות טובה לציין, כל עניין של המיתוסים. כי אני מכירה
בציבור. אז בוא נדבר על זה.
מכירה בציבור שיש כל מיני מיתוסים לגבי הקאבה.
אז יאללה.
ואני כל הזמן נדהמת, גם אני נדהמת בביטחון הזה, במיתוסים, שהקאבה משתכלל בו המוצא והבית ספר.
מספר חדרים בבית.
מספר חדרים בבית כמובן, שלא.
אוקיי.
אז כל הדברים האלה לא נכנסים לקאבה.
מה עוד לא?
לא נכנס הורים גרושים, ולא אוקיי. נכנס מקום מגורים, ולא נכנס מוצא, ולא נכנס בית ספר, כל הדברים, ולא מידת נעליים ולא צבע עיניים. הדברים האלה לא נכנסים לקאבה. אולי הם נשאלים בלשכת גיוס לצרכים אחרים. צהל צריך לדעת מה הכתובת בשביל לשלוח מכתב. הוא צריך לדעת אם הוא בן להורים גרושים, כי אז יש שתי כתובות ויש התנהלות אחרת. אבל השאלות האלה הם בשביל לאסוף מידע למטרות אחרות של אישותיות יותר של הצבא, ובשום פנים ואופן לא נכנס כנתון שמשפיע על השיבוץ. מה שמשפיע על השיבוץ בקאבה, כמו שאמרתי, זה המבחנים של יכולת חשיבה, זה הרעיון ומדד השכלה, וזהו.
יש עוד איזה הטיות שככה את שומעת או שמדברים עליהם והן לא באמת קיימות?
אני כל הזמן שומעת שיש מיתוסי, אנחנו כל הזמן נלחמים בהם.
מה למשל? בואי תפריחי, בשביל זה, לא, שזה אתה... אנחנו שמחים
תראי, שאני פוגשת שכנה שלי, ילדה בת בכיתה י' א', עם חברה שלה, והיא אומרת שהיא לא רוצה לספר שההורים שלה התגרשו בלשכת גיוס, שזה לא יוריד לה את הקאבה. ואני אומרת לה, אני אחראית את זה, אני אומרת לך, הורים גרושים לא משפיע על הקאבה. והיא אומרת לי בביטחון, כן, כן, כן. זה מיתוסים שמושרשים לצערי עשרות שנים, והם פשוט שגויים.
אוקיי. עכשיו אני אתן לך דוגמה טיפוסית. מגיע בחור עם... איזשהו דיבור שהוא קצת נגוע, כמו שאומר השיר המפורסם, וקצת מקלל, ורואים גם שיש לו עבר פלילי. זה משפיע, זה לא משפיע על הקאבה, על הנתונים, זה משהו שהוא נשקל.
עבר, סגנון הדיבור לא משפיע על הקאבה.
אוקיי.
הוא לא משפיע על הקאבה, אנחנו מסתכלים על, על מהות התוכן של מה שהוא אומר, ולא על סגנון הדיבור שלו. לגבי הרבר פלילי, אני לא חכך לענות לך, אני פחות מכירה את הנושא, אני לא רוצה להטעות.
אוקיי. עכשיו, אני מבינה שלמעשה השינוי הזה שנעשה ב-2016, זה איזושהי מגמה של הצבא לתת למתגייס / מתגייסת, את אותה הזדמנות לעשות איזושהי התאמה בעצם. זה משהו שהרגשתם שנדרש גם מהשטח, או שזה איזושהי החלטה מלמעלה שהיה צריך לשנות ושונה?
כן, זה נדרש גם מהשטח. חיילים מלשבים כבר יותר מוכוונים בתפקידים שהם רוצים לעשות, רוצים יותר לעשות שירות משמעותי שיאפשר להם להביא את היכולות שלהם יותר ביטוי, להביא את היכולות שלהם לידי ביטוי, ואנחנו משתדלים עד כמה שניתן לאפשר להם, עד כמה שניתן לענות לרצונות של הפרט, ולהתאים את התפקיד שהוא הכי יממש את עצמו, ובסוף גם צהל ירוויח מזה כמובן.
בואי נגיד כמה מילים לגבי יום המאה. קודם כל, זה אני באמת לא יודעת, מה ראשי תיבות 100? בטוח יש משהו.
מיון, איתור והשמה.
אוקיי. אז מזה אנחנו מבינים מה מחפשים ביום הזה. זה יום רק לבנות, נכון?
נכון.
וגם הוא יחסית חדש. זאת אומרת, זה לא היה, כשאני התגייסתי לא היה יום המאה.
אם מ-2008 זה חדש, אז...
אני עתיקה, אני מודה. כן.
כן, ומ-2008 okay. מתקיים יום המאה, זה בעצם עוד יום מיון שלם בנוסף ללשכת הגיוס שמזומנות כלל הבנות.
כלל הבנות?
כלל הבנות, okay. למעט כמעט כל okay. כל הבנות. ובעצם המיון הזה, אמרנו שצהל רוצה להכיר לעומק את המלשבים שלו, מלשביות שלו במקרה הזה, וזה עוד יום מיון שלם שבודק יכולות תעסוקתיות שונות. אם זה
למשל.
יכולת הדרכה, יכולת פיקוד, עבודת צוות, יכולת טכנית, ועוד מגוון של יכולות, שוב, בשביל לשבץ את, את התפקיד המתאים לחיילת.
כמה זמן זה יום כזה?
זה יום מלא. הן מתייצבות שם ב7:30, 8 בבוקר, עד סביב שעה 4. הן עוברות מספר של תחנות, חלקן מתבצעות באופן קבוצתי, חלקן באופן אישי, יש עוד תחנה של מחשבים. כלומר, אנחנו מנסים באמת מגוון של משימות, מגוון של הזדמנויות, להכיר אותן כמה שיותר לעומק.
מה קורה למי שלא מגיע? קיבלתי, לא, אני לא יודעת מה זה, לא מעניין אותי, אני לא מגיעה. אני נפסלת מדברים.
מי שלא מגיעה, אנחנו לא מבטרים כל כך מהר, אנחנו שולחים לה עוד פעם זימון, ועוד פעם זימון, ודעתי רק אחרי הזימון השלישי, אז שולחים לה עוד ועוד זימונים, ומידה באמת בסוף לא מגיעה, אז זה חבל מאוד, כי זה מצמצם לה את האפשרויות. כי אם יש תפקידים מסוימים שמתבססים, והרבה מאוד תפקידים של בנות מתבססים על נתוני יום המאה, ואין לה יום המאה, זה בסוף פוגע בה.
היא יודעת בסוף היום מה הציונים או מה הערכות?
כן, 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 זה מופיע באתר מתגייסים, היא נכנסת לאזור האישי, והוא רואה את הנתונים שלה גם בלשכת הגיוס, וגם ביום המאה. הנתונים חשופים ומוצגים לכל המועמדים.
מקבלים את זה, שוב, זה משהו שאני לא מכירה, מקבלים את זה בפילוח, למשל, יכולות הדרכה, יכולות
כן,
זה,
כן,
מקבלים
כן, כן, ממש יש רשימה, כמה במחור. קיבלה בהדרכה, וכמה בפיקוד, וכמה בעבודת צוות.
וזה
כן.
בסקאלה של 1 עד 10, איך זה עובד?
ציוני יום המאה זה בסקאלה של 1 עד 5.
אוקיי.
ובעצם זה... אנחנו רוצים לראות מה האזורים, מה היכולות שהן יותר חזקות אצלה, ומה כן. היכולות היותר חלשות.
תגידי לי, מה קורה עם מי שיש לו קושי מבחנים, ציינת מבחנים מול מחשב? אז אני יודעת שבלשכת גיוס יש לפעמים התאמות שמותרות. איך זה עובד ביום המאה?
זה נכון שבלשכת גיוס יש התאמות. ביום המאה, בגלל שזה בעצם, בשפה שלנו זה מדגם עבודה. כלומר, אנחנו דוגמים אותה במשימות שתידרש לעשות בעבודה. ולכן שם לרוב אנחנו לא נותנים התאמות, כי אם יהיה לה קשה, אז אנחנו לא נרצה לשים אותה בתפקיד שקשה לה. אוקיי, okay. נשים אותה בתפקידים אחרים, איפה שהיכולות שלה היו יותר גבוהות.
אוקיי. Okay. עכשיו, מה לגבי, למשל, ילדים שלוקחים ריטלין, כדורים אחרים, כדי שיעזרו להם להיות ממוקדים?
אנחנו לא מגבילים את זה, כל אחד בהתאם למשהו רגיל.
אבל אין בעיה עם זה שאני באה ואומרת לכם, לקחתי את הכדור שלי, או...
לא,
זה
לא.
מבחינתכם?
נכון.
כל אחד שיעשה את ה... את הכי טוב שהוא יכול לעשות.
נכון, כן.
אוקיי.
אפרופו הכי טוב שיכול לעשות, אז זו הזדמנות גם באמת להגיד שצריך לעשות את הכי טוב. כי לפעמים יש מלשבים שלצערי לא מספיק מבינים את החשיבות של שני הימים האלו. הם עמוסים בבגרויות או בדברים אחרים. הצבא נראה להם כמשהו מאוד רחוק.
רחוק שלא יקרה.
רחוק, אבל חשוב מאוד בהזדמנות זו להגיד, רגע, צריך לתת לזה, לעשות עצירה. לישון טוב בלילה, לאכול טוב בבוקר, כי זו הזדמנות חד פעמית, שני הימים האלו. זו הזדמנות חד פעמית למלשב להראות את היכולות שלו ושל הצבא להכיר. אז שווה להשקיע בזה, להיות רציניים.
חוץ מלישון בלילה ולהביא לעצמי כריך ובקבוק מים. מה עוד מומלץ לי לעשות? אני צריכה להכין משהו, אני צריכה, לא יודעת, עם יכולות הדרכה, אני צריכה להכין... איזה מצגת שפעם הייתי, שפעם העברתי אותה, משהו כזה, התקלות כאלה?
לא, לא צריך להכין כלום, צריך להיות עצמך, אבל במיטבך. כלומר, לעשות את המקסימום כדי להפגין את היכולות שלך באותו יום.
אוקיי. עינב, אני חושבת שכיסינו את הנושא בצורה ממצה. יש לך עוד איזה משהו ככה שאת רוצה להדגיש, לומר למלשבים, לבני המשפחות, לפני שאת נפרדת מאיתנו?
בהצלחה רבה, תייחסו okay. לתהליך ברצינות, תעשו את המקסימום, ובסוף צהל גם יעשה את המקסימום בשביל להתאים לכם את התפקיד שלכם.
מעולה. אז אנחנו נצא להפסקה מוזיקלית, נשמע את שלמה ארצי, מלך העולם, ונמשיך בנושא אחר. וכמובן, תודה לעינב.
שם בתוך מיטה מול קיר ענק כחול קר וזול לפעמים אתה נאנח בלי קול ובכל זאת אמא שם שומרת גם כשאתה גדול מחליפה לך בגדים אומרת שאתה מלך הגברים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב
למשל
מלך החיות או מלך ההרים אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם שם אתה תמיד, כל מה שתרצה רק תבחר, כך אומרת היא. ואתה שואל מה עוד אפשר, מה שלא הייתי בטח לא אהיה, מחליפה לך בגדים, אומרת שאתה מלך הגברים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב,
למשל
מלך החיות או מלך הערים. אם תטפס אישם קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם, בשבילה אתה מלך השירים, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב,
למשל
מלך החיות או מלך הערים. אם תטפס אישם קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם, מלך העולם.
ועכשיו אנחנו בנושא אחר. נמצא איתנו מושיק וולף, שהוא ראש המכינה הקדם צבאית לנוער בסיכון, אשר רוח בו, כך נקראת המכינה. אז מושיק, צהריים טובים.
צהריים טובים.
תודה שהצטרפת אלינו. ואנחנו, לפני שנדבר על המכינה המאוד מיוחדת ומעניינת, אני רוצה לשאול אותך, בתור ראש המכינה, ומי שמלווה מלשאבים לקראת גיוס, דיברנו עכשיו עם עינב, שהיא אחראית על נושא המיון של נשים ושל גברים. איך אתה רואה את עניין המראיינות הפסיכוטכניות? שמענו ממנה שהן מצליחות לנבא הצלחה בשירות, הצלחה בלחימה. אתה שותף להבנה הזאת, שותף לדעה הזאת?
קודם כל, הנוער שאיתו אני מתעסק, זה נוער שרובו ככולו מגיע ממצבים בעייתיים, מורכבים. רובם ככולם עם עבר פלילי, ממשפחות קשות יום, עם הפרעות קשב וריכוז. לרובם גם אין דמות אב מכווינה לאורך הילדות שלהם וההתבגרות שלהם. מגיעים מהמקומות הסוציו-אקונומיה הנמוכים, וכשאת לוקחת את כל החבילה הזאת, ואז מגיעה למראיינת בת 18-19, כשאתה כבר בן 20, כשקיבלת פטור אולי כבר, אז יש פה עניין אחר.
מה זאת אומרת?
שמעתי את מה שאמרה המרואיינת הקודמת, לגבי ההשפעות או אי ההשפעות של איך הבן אדם נראה, מרגיש, מדבר, הרקע וכו', שזה לא משפיע. בסוף, א', אני חושב שהמרואיינות הן מצוינות, הן מקצועיות, הן מזהות דברים, והקבעות של כל החבר'ה שלי הן מאוד נמוכים. כלומר, okay. הציון הוא מאוד מאוד נמוך. אני לא יודע אם זה קשור לרעיון עצמו, כי אני לא יושב שם, אבל אין לי ספק שכשאתה מגיע עם כל הרקע שלך, יש איזושהי השפעה שקשה מאוד לנטרל. כאחד שמראיין רעיונות עומק של שעה וחצי, כל אחד שמגיע אליי, ראיינתי, אני מראיין סדר גודל של 120 מועמדים למכינה שלי בשנה. וכשאנחנו בשנה התשיעית, זה אומר כמעט 1,000 מרואיינים, וכל רעיון זה שעה וחצי שעתיים. אז כשהוא מגיע אליי חסר ביטחון, כבר יש לי איזשהו דימוי עליו. כשהוא מגיע אליי כבר עם הקעקועים ועם הסיגריה על האוזן והמותגים שהוא לובש או לא לובש וכל ההתנהלות שלו, אז ברור שיש איזושהי השפעה בתשאול שלי, באופן השאלות, באיך שאני
שואל. אז זהו, שהיא אומרת, הרעיון מאוד מאוד מובנה, יש לה את השאלות, יש לה את ההכשרה שלה, אתה אומר, נו.
אני אומר שהן מקצועיות, הן מזהות, יחד עם זאת, אי אפשר שלא להיות מושפע מההתנהלות וההתנהגות של בחור שמגיע עם 20 תיקים פליליים, והוא לחוץ בזמן כי יש לו משמרת, והוא חיכה כבר 4 שעות בתור, ופתאום מגיעה בחורה צעירה ונחמדה, ושואלת אותו שאלות על הרקע העבר שלו והמשפחה שלו, שזה אולי נקודת התורפה. והתשובות שלו יכולות להיות מוטות לכיוון מסוים, וכמובן שזה יתה את הרושם וההתרשמות שלה.
יכול להיות גם שהוא, כמו שאתה אומר, הראש שלו בכלל לא שם. זה לא מעניין אותו.
יש את התחנה הבאה, זה דפר. זה להגיע למחשב. כשיש רף ADHD או הפרעת קשב וריכוז, וחיכית הרבה זמן, או מי יודע מה קורה איתך בבית, אולי חטפת מכות בבית בלילה, אולי נגעו בך חלילה, אולי לא ישנת בכלל, אולי לא אכלת 3 ימים, אולי היית במשמרת לילה, כי אתה לא לומד מכיתה ט', ואז אתה מגיע לדפר, ועם למלא המון שאלות, אז המון מהם עושים פשוט enter, enter, enter.
כי הם לא במקום שזה מעניין אותם.
כן, הם עסוקים בהישרדות ולא במימוש עצמי.
אוקיי.
והשורה התחתונה שיש לך בסוף קאבה 43, 4, 5 ודפר 10, 20, 30.
אוקיי. ואז הם מגיעים אליך או שעוד לא?
ואז הם מגיעים לקבן, בלשכת הגיוס, והקבן פותר אותם.
אוקיי.
החבר'ה שמגיעים אליי, רובם ככולם מגיעים אחרי כל התהליך הזה בלשכת הגיוס. המון מהם בני 18, 19, 20 ו-21.
אחרי שהם כבר קיבלו את הפטור? זאת אומרת, יש להם פטור ביד?
אחרי שהם קיבלו את הפטור. רובם אחרי שקיבלו את הפטור, ואו שזה בתהליך לפטור, כי הם באמצע הליך משפטי.
אוקיי.
לדעתי 50, אולי טיפה יותר, אחוז מהחניכים שמגיעים אליי, או המועמדים מגיעים דרך השופטים עצמם, ואו דרך הפרקליטות, או התביעות, או הסנגוריה הציבורית.
שזה מעניין, זאת אומרת שכל הגורמים שדיברת עליהם, מכירים את המכינה ויודעים על
יש לי סיפורים
על יכולותיה.
בהרבה
בוא תספר לי סיפור מטורף.
סיפור מטורף? יש בלי סוף.
תבחר לך אחד.
אוקיי. הקשר שלי עם בית המשפט הוא מאוד מאוד הדוק וקרוב, מאוד אינטימי.
אנחנו מדברים על בית משפט לנוער?
בית משפט לנוער, בית משפט השלום ובית משפט מחוזי.
אוקיי.
כן. ומאחר והמכינה שלנו היא עם תוכנית מיוחדת וייחודית ויש הישגים חריגים, אז הם גם מגיעים אליי. ולא פעם ולא פעמיים ולא 10, מגיעים פשוט משלחות שלמות של שופטים, של כל שופטי בית המשפט המחוזי באר שבע, נוחתים לי 23-24 שופטים.
כדי להכיר.
מגיעים למכינה 3 שעות, שיחות עם חניכים ואיתי. ואז כשאני מגיע שבועיים אחר כך לדיון בבית משפט, המחוזי הוא כבר היה במכינה, הוא מכיר וכדומה. יש לנו קשר מאוד מאוד הדוק עם השופטים כשאני מקבל, הם מגיעים איתנו לגיבושים, מגיעים לתקסים, מגיעים למפגשים. כשיש לי מסע ג'יפים באוגוסט, אז למסע הקרוב למשל יש 24 ג'יפים, בכל ג'יפ יש איזושהי דמות כזו או אחרת, זה יכול להיות ראש המוסד, ראש הבק, מפקד טייסת, ו9 שופטי נוער שאישרו הגעה להגיע לשם. חלקם הם עם המועמדים שהם הקליינטים שלהם.
שזה קצת
שהם לא באותו ג'יפ, אבל הם באותו מסע. הסיפור, תשמע, יש לי בלי סוף סיפורים, אבל אחד ככה בולט, הייתי בכנס הפרקליטות הארצי, כנס פרקליטות פלילי. הארצי, בדצמבר 18, מומי למברגר, משנה לפרקליט המדינה, הזמין אותי להעביר שם הרצאה, ולאחר מכן הפרתי שם 50 דקות, אחרי זה הצגתי איזושהי מצגת של 10 תמונות, וכל תמונה אמרתי לפרקליטים, 800 פרקליטים היו שם, בכל תמונה אמרתי, חבר'ה, תכירו, זה ערן, רציתם עליו 3 שנים מאסר, אבל בזכות אחד מכם שיושב פה כנראה, אפשרתם לו להגיע למכינה, והיום הוא מועמד לבה"ד 1 מסיירת צנחנים.
רגע, אז אני רוצה להבין בדוגמה הזאת. אוקיי.
ואז אני מציג, זה איתן, והיום הוא, רציתם עליו 1.5 שנה מאסר על סחר בסמים, בזכות אחד מכם, היום הוא קצין בסיירת נחל, וזה פה, והוא במגלן, וזה פה, והכל בזכות אחד מכם.
מדהים.
בפעם הבאה שתהיו בבית משפט, תזכרו את הפרצופים האלה, ועד אחרי שבוע, נפגשנו בבית משפט, ואני מגיע לבית משפט מחוזי בלוד, והפרקליט מגיע אליי ואומר לי, תקשיב, מה שקרה שם בכנס היה ככה וככה וככה, ובאמת קשה מאוד להרשיע את הנער אחרי שהוא היה בכנס איתי, והנער הזה עכשיו מסיים טירונות בנחל הפופו. החיבור עם השופטים הוא ברמה מאוד מאוד אישית.
אני מניחה שזה לא החיבור עם השופטים, זה יותר ההבנה שיש אופציה אחרת.
נכון. מגדירים אותי, כבר כמה פעמים הגדירו אותי בגזרי דין, שאנחנו הזרוע הארוכה של בית המשפט.
אוקיי. אז זה מה שרציתי להבין. למעשה, התהליך הזה הוא מה? הוא חליף עונש?
לא פעם מגדירים אותנו כחלופת מאסר, למרות שאנחנו לא בהגדרה. לא פעם מקצרים מאסר בפועל. יש לי עכשיו נער שהוא בכלא, ופשוט קיצרו את השעות שלו בכלא, והוא עושה את השליש אצלי במכינה.
Okay.
כחניך במכינה. מעצרי בית. יש חניכים שהם במעצרי בית, עשרות. והם מגיעים למכינה ועושים בעצם אצלנו, זה מנוטרל.
אתה מדבר איתי על שיתוף פעולה הדוק עם מערכת המשפט האזרחית. אבל אנחנו עוסקים פה בקשר לצבא. איך זה משם מגיע לשיתוף פעולה עם הצבא?
וואו. הצבא הוא מדהים.
אוקיי.
אין לי מילה אחרת להגיד, אין לי שום תלונה על הצבא.
רגע, אבל בחור כזה, אני רוצה רגע אחד להבין, בחור כזה, הוא נשפט, יש מאסר, המאסר הסתיים, והוא מגיע אליך למכינה, וכבר יש לו, כמו שאמרת, יש לו את הפטור.
כן.
איפה, באיזה נקודה, אתה אומר, רגע, אתה צריך להתגייס. יכול להיות שכבר יש לו פטור. יכול להיות שהשיקום שלו לא חייב לעבור דרך הצבא.
נכון, אבל מי שמגיע אליי למכינה, זה כאלה שפונים אליי, אני לא פונה אליהם. הם באים אליי, והיו לי כבר כמה חיילים שקיבלו פטור מהצבא אחרי שכבר היו חיילים.
אוקיי.
על סמים, על כלא וכדומה. ברור. עזבו את הצבא, קיבלו את הפטור, ויצרו קשר איתי, ועכשיו הם ממקף בגבעתי.
הם חזרו.
הם חזרו לצבא אחרי התהליך איתנו. מה קורה עכשיו עם מועמדים שמגיעים עם פטור, שזה 90% מהמועמדים שלנו? הם יוצאים את הקשר, הם עוברים את כל התהליך קבלה אצלנו, שזה רעיון עומק איתי, ואחרי זה 5 גיבושים. ברגע שאנחנו אומרים כן, אתה מתחיל, שזה לא פשוט, אנחנו יוצרים קשר עם הצבא. הלשכת גיוס הביתית שלנו, למרות שאנחנו בדרום, הלשכת גיוס הביתית כבר כמסורת זה תל השומר. אנחנו למעשה לוקחים או מלקדים את כל התיקים שלהם מכל הארץ, כי החניכים מגיעים מכל הארץ, ללשכת גיוס אחת בתל השומר. מפקדת לשכת גיוס תל השומר מחברת אותי לגברת שלה, לחיילת שלה, ובעצם יש פה קשר אישי. לא רק שיש קשר אישי ביני לבין מפקד תל השומר, אלא גם יש קשר אישי ביני לבין החיילת הזאת, ואנחנו מעבירים לה נתונים, ובעצם היא נותנת לי אחרי זה טבלה דוח מצב, גם מבחינת הנתונים, גם מה נדרש מהצבא, או מה הם רוצים איתנו.
אבל יש לו רישום פלילי, ויש הוראה פנימית שמדברת על איך מתגייסים או לא מתגייסים, אותם חבר'ה.
אז הרישום הפלילי אצלנו הוא הבסיס.
הוא נתון.
הוא נתון. יש כאלה עם 10, 20 ו-60 תיקים גם לאחד. היה לנו בחור דומיניק עם 60 תיקים. וזה לא משהו שהוא, אני לא נופל מזה. השורה התחתונה, אחרי שנוצר הקשר עם הרשימה של לשכת הגיוס, אז אנחנו מתחילים לעבוד. ויש תהליך במכינה מאוד מאוד עמוק ורציני, שאני לא אפרט כרגע, אבל יש את התהליך, תופסים ממנו מאוד, תופסים גם מהאמינות של הדיווחים שלי. אני בקשר ישיר, גם עם המפקדת, גם עם מפקד מיטב, גם עם הסגן, גם עם ראש מדור לחימה, גם ראש מדור גיבושים וכו'. אז אנחנו בקשר ישיר, גם וואטסאפ וגם אימיילים וגם מכתבים אחרים ופגישות, ובעצם בונים איזושהי תמונה, סלש תיק, על אותו נער. ובשלב מסוים, כשהנער עובר באמת איזשהו תהליך עומק, גם במערכת המשפטית מתחשבים בזה, סוגרים את התיקים, את ההליך המשפטי, ולמעשה אנחנו מגיעים לאמצע המכינה כשרוב התהליך כבר הסתיים,
okay.
עם המערכת המשפטית, וזה תנאי להמשך עם הצבא. ובסוף דצמבר, כבר 6 שנים שאנחנו עושים את זה, בסוף דצמבר יש לנו יום שאנחנו מגדירים אותו בלוז, יום הגשמת חלומות.
Okay.
אנחנו מגיעים ללשכת הגיוס, כל ה-20-30 חניכים שלי, שהיא מעבר פלילי, לרובם כבר סגרנו את כל ההליך הפלילי, ובעצם אנחנו מגיעים, ואני נכנס לחדר. בחדר יש מפקדת לשכת גיוס, הסגנית שלה, הקבנית, ועוד מישהו ממדור לחימה, ואני נותן עכשיו את כל התזכיר על הנער, חוות דעת שלי, חוות דעת של האוס, של עובד סוציאלית, את הסוציומטרי שלנו עליו, את מה שאנחנו חושבים שהוא יכול או מסוגל, את הנתונים שלו, ובכלל את כל המסביב עליו. הם מקבלים את זה לפני, והם מגיעים מוכנים. אני יוצא משם, נותן את חוות הדעת שלי, אומר מה נכון ומה לא נכון, לפעמים אני אומר, חבר'ה, הוא לא מתאים לשירות צבאי, ואני יוצא החוצה. לאחר מכן, הנער נכנס, וכך אנחנו עושים מ-7 בבוקר, ועד שמסתיימת, שנסגרת הלשכה, כל חצי שעה, שעה, נכנס מישהו, עושה שיחה,
ובשיחה הזאת, מה?
ומבטלים להם את הפטור.
מבטלים להם את הפטור?
מבטלים את הפטור, אבל לא מאשרים לגיוס.
אז...
כלומר, אני יוצא עם טבלה, שבהתחלה הייתה אדומה, כלומר עם פטור. בסוף היום הזה, כל החניכים שאני ממליץ עליהם, שהם באמת עוברים תהליך, ויש כאלה שעוד לא עושים את זה באמצע שנה, אז הם לא מקבלים ביטול פטור, אבל הרוב כן, מקבלים ביטול פטור, אבל לא אישור לגיוס. ואת אישור הגיוס זה מותנה בשני דברים. סיום ההליך המשפטי,
okay.
וחוות דעת חיובית מהמכינה. וברגע okay. שיש את שניהם, בסוף המכינה הוא מקבל אישור גיוס והוא מתגייס לצהל.
עם איזה נתונים? כי מקודם דיברנו על נתונים. אז אם הוא עושה אנטר, אנטר, אנטר.
נכון. סוגיית הנתונים זה עניין, כי הרבה מהחניכים שלי הם בני 20, 21, ועכשיו מה שהייתי בגיל 16-17, זה שונה לחלוטין ממה שאני היום, שלא לדבר על כל התהליך שהוא עובר במכינה. אז הדברים משתנים. דוגמה קלאסית עכשיו עם נער שלי, שהוא בן 21, הוא כבר לא נער, והוא היה חרדי לשעבר, ובגיל 17 הוא הגיע עם הישיבה, וביקש פטור, והנתונים שלו היו בקנטים, והוא פרש מהישיבה, היה נער רחוב, אבל הוא אינטליגנט בצורה מחרידה. ובגיל 20 תפס את עצמו, רוצה להתגייס לצהל, התחיל להתאמן באופן עצמאי, הפך להיות אומלס כי המשפחה נידתה אותו, והוא הגיע למכינה שלי. עשה תהליך מטורף במכינה, הבן אדם הזה בגיל 21, זה לא אותו אחד לפני 4 שנים. ביקשנו אימות נתונים מחודש, הוא ניגש עכשיו לדפר ולרעיון, הנתונים שלו הם 56 קאבה, דפר 90, הוא התקבל לצנחנים לפני שבועיים.
זאת אומרת שבאופן חריג כן מאשרים.
אם יש פער, ואנחנו אומרים, חבר'ה, יש פער גדול מדי, בין מה שנתתם לו אז לבין האיש
שהיום. לא, גם חלפו כמה שנים.
נכון, אבל הפער הוא העניין. יש כאלה שהן צודקות, שיש לו כעס, או יש לו דקאבה, או דפר X, והוא רוצה לשפר, אני אומר לו, תשמע, זה אתה. אחרי חצי שעה במכינה, אני אומר לו, הקאבה שלך הוא 46, אבל זה אתה, חביבי. זה לא, אין פה איזשהו שינוי דרמטי מטורף. אבל כשצריך, ושאנחנו מזהים את הפער, הצבא נאתר, עושים לו את מה שצריך, ובאמת מעלים או מורידים את ה...
כן. את הקאבה או את הנתונים. דיברנו על זה שזה תהליך. כמה זמן?
המכינה שלי היא 7 חודשים נטו. כשיש תהליך ארוך מאוד של קבלה, יותר מחצי שנה של תהליך קבלה, א', בגלל כמות הנרשמים, וב', בגלל שאנחנו רוצים שכל חודש יהיה גיבוש של יומיים, מחודש נובמבר, דצמבר, ינואר, מרץ, מאי ויולי, ולאחר מכן יש גם ביקורי בתים. 10 ימים שאני לוקח את כל הצוות ואנחנו מבקרים את כל הנערים בבתים שלהם שעה, שעתיים, כל אחד במשך 10 ימים, ולאחר מכן יש החלטה. יש כאלה שעוברים את הכל ובביקורי בתים אנחנו מזהים דברים שהם לא ראויים, לא מתאימים ושהם בעצם לא רלוונטיים ואנחנו מבטלים, הם לא נכנסים למבחינת.
מה אתה יכול לגלות בבית שמשפיע? הרי אתה מניח שהוא בא מבית, קשה.
נכון, אבל לא כולם מגיעים לכל הגיבושים. כי עכשיו קיבלתי הפניה משופט, וכבר עשינו 5 גיבושים, נשאר האחרון.
אוקיי.
אז הנער, קיבלתי אותו. נשאר לו גיבוש נוסף. אוקיי, אני לא באמת ראיתי אותו לאורך החצי שנה הזאת. נשאר לו גיבוש אחד של יומיים, קשה לי לקבל את ההחלטה על פיו, ואני מגיע אליו הביתה, ובבית עולים עוד ועוד דברים שצפים. דוגמה קלאסית עם בחור שהיה במעצר בית ארוך מאוד, על מעשה שוד של אוטובוס, הגענו אליו לבית שמש, והתחלנו לדבר איתו. נכון שהבית הוא נורא, והיום אסור להכניס לשם, כאילו זה זוועה, רווחה, קשלה. בית נורא, נורא והיום. ואת מדברת עם הנער, ואת רואה שבפועל מה שהוא רוצה זה שנסגור לו את התיק, ואחרי זה הוא הולך לעבוד, הוא לא באמת רוצה לעשות שירות, הוא לא מבין מה הוא עושה, והוא בא לנצל את המערכת, ומזהים את זה מיד, ואמרתי, חבר'ה, אנחנו לא פה.
זאת אומרת שהנושא של השירות, הנושא של השירות הוא קריטי מבחינתך, זה חלק מהעניין.
אני מרגיש נציג של המערכת המשפטית והמערכת הצבאית. דוגמה במשפטי, שלמשל כולם חשבו שהכל פיקס והכל טוב והשופטת אמרה טוב, אני רואה שהכל טוב ואנחנו הולכים לסגור את העניין, וקמתי ואמרתי, סליחה, עצרי, אני מבקש לדחות את הדיון ב4 חודשים, כי קרו 1, 2, 3, 4, הנער התחיל לבכות, האמא צורחת, ואמרתי, האמת צריכה להיאמר. הנער עדיין לא קשיר לסגירת התיק, כי יש פה עניין אחר, וסיפרתי והסברתי, ועצרנו את הדיון ודחינו אותו ל4 חודשים לאחר מכן. בשירות הצבאי, בהקשר הזה של השירות הצבאי, יש כאלה שהם לא עוברים את תהליך העומק שאנחנו רוצים ומצפים, ואני לא מכניס פצצה מטקטקת לצבא, ולכן אמרתי, יש נער עכשיו מהמכינה, מהמחזור האחרון, כולם יתגייסו לצהל ואו מסיימים עכשיו תהליך המשפטי, כלומר את העונש אחרי המכינה, ומתגייסים לצהל, לא אמרנו שאתה לא מתאים.
אוקיי.
ואו אתה יכול לעשות שירות אזרחי לאומי, או להוכיח עכשיו חצי שנה שאתה מסוגל לעבוד, לקבל מרות, סמכות, משמעת עצמית וכדומה, ועוד חצי שנה נדבר, ונראה על מה אנחנו מדברים, אם עשית מעשה.
אוקיי. טוב, אנחנו נעשה הפסקה, נשמע את אריק איינשטיין, סע לאט, ואז נמשיך.
תודה.
הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר, סע לאט. צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות, ואני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות, הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר. צבי אומר שקר לו בראש לסגור איזה חלון, ואני חושב
הפועל שוב הפסידה. ואיזה מסכנים האוהדים שאוכלים להם את הלב. סע לאט, סע לאט, תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים, לא יתחילו בלעדינו. סע לאט, סע לאט, נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרדום. מחר אני יקום מוקדם, תראה יהיה בסדר. צבי אומר שקשה לו לנשום ונגמרו לו הטיפול. ואני חושב, אני חושב עליי. ואין שאת יודעת לפנק, אני אוהב אותה. סע לאט, סע לאט. זוכר שנסענו לאילת, ירדנו אל המים, כולם היו בראשך. שרנו ביטלס בקולו, הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר. צבי אומר שגילו כוכב שיש עליו חיים. ואני חושב עוד מעט זה עזה, ורק שלא יעוף איזה רימון ונלך לעזה. זה סע לאט, סע לאט, תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים, לא יתחילו בלעדינו. סע לאט, סע לאט, תן למחשבות לרוץ לכל הכיוונים, לא יתחילו בלעדינו. סע לאט, נוסעים במכונית הישנה לתוך הלילה הרטוב.
אז שוחחנו על התהליך שעוברים אותם נערים, הבנו שזה תהליך של כמה חודשים, ודיברת על, על זה שיש תנאי קבלה. אמרת שיש ראיון, אמרת שיש גיבושים, מה...
זה כבר כמה שנים שהעולם שלנו חווה בעצם... טרנספורמציה דיגיטלית יוצאת מגדר הרגיל. הקורונה שתקפה אותנו...
קולות. אמרת שיש תנאי קבלה. מה בעצם אתה רוצה מנער כזה, שהחיים יתחזרו אליו? מה אתה מחפש בתנאי הקבלה האלה, ברעיון הזה של, של שעה?
רעיון העומק הוא בין שעה וחצי לשעתיים. אני בעצם מפרק את כל חייו לגורמים, כשהשאלה הראשונה זה למה מכינה, והשאלה השנייה תמיד זה ספר לי על אבא.
למה אבא, דרך אגב? כי גם בהתחלה אמרת אין דמות אב, מה עם דמות אם? לא חשוב?
רק דמות האב, באופן מובהק ומוחלט, משפיעה על עיצוב האופי וההתנהלות של הנער המתבגר.
וואה, איזה אמירה.
והאמירה היא חד משמעית, העובדה היא כשניהלתי הוסטל, אז במשך שנתיים הגיעו חניכים, ולאף אחד אין אבא. ובמכינה שלי, מאות אנשים מרועיינים, ואין אבות. ואו דמות האב היא שלילית. זה יכול להיות שהוא היה בכלא, זה יכול להיות שהוא אסיר לשעבר, זה יכול להיות שהוא מכה, שהוא נטש, שהוא עזב, שהוא התגרש ואין קשר איתו, שהוא מת. וגם פה יש עניין, למשל עם אבא סמרטוט, חלש, חסר עמוד שדרה, לעומת אמא שהיא דומיננטית, יש משמעות דרמטית על ההתנהגות של הילד אחר כך. אם האבא מת, אפשר לדעת את ה... אני יכול לדעת בגלל כל הניסיון וזה, אם הוא נרצח, יש לזה משמעות בהתנהגות, ואם הוא נהרג בתאונת דרכים, והוא פתאום נעלם לילד, ואם הוא מת ממחלה, והוא כמל לאורך שנים, יש לכל דבר מהם התנהגות
השלחה.
שונה, השלחה שמשפיעה באופן ישיר על ההתנהגות של הילד בצורה שונה.
אוקיי.
והדמות אב המשמעותית, ואו המכווינה, או אי הדמות, יש קשר ישיר להתנהגות, והעובדה היא שכמעט לכולם אין אבא. או הוא לא המודל לחיקוי שלהם. דוגמה קלאסית לזה הייתה, יש לי בלי סוף דוגמה, כאילו מאות דוגמאות, כמספר החניכים מספר הדוגמאות, אבל דוגמה אחת שבולטת זה שהגיע אליי נער שהופנה על ידי שופט, שופטת, ואיכשהו הסיט את הכיסא, אני רואה קעקוע עם שעון של סלוודור דלי, מלטי כזה, נוזלי, שיש עליו ספרה אחת, שבע, ומאחורה לב מדמם. ומאחר ואני יודע שתמיד זה קשור לדמות האב, ומאחר ושעון מסמל זמניות וחצה באלו, ולב מדמם זה משהו שאנחנו מבינים מהו. השאלה הראשונה הייתה, תגיד, מה קרה לאבא ביולי? ואז אמר, כשהייתי קטן, אבא השתקר, עלה על הגג וקפץ, נהרג. והוא היה משוכנע שאני כבר יודע עליו את כל הסיפור, כשלא היה לי מושג, רק מהשנייה הזאת
שהוא הזית. רק מהקעקוע.
כן. קיצור, דמות האב זה העניין.
אז זה מה שאתה מנסה להבין ברעיון.
אז ברעיון אני מבין מאיפה הכוחות שלו, איפה החולשות שלו, מהם נקודות התורפה שלו, מהם החוויות המשמעותיות שהוא עבר, מה הרקע שלו בכלל, על מה התיקים הפליליים, מה הסיפור של ההורים, של האחים, מי הם הדמויות שהן משפיעות עליו, מה הידע הכללי שלו, הם רובם בורים ועמי ארצות, הם חסרי ידע, הם ריקים לחלוטין. אתמול ראיינתי נער שהוא לא יודע מי נשיא המדינה, הוא לא יודע מה הפוך ממערב. אני אומר לו, אוקיי, קדימה מערב, מה יש מאחורה? ילד שהוא בן 18. מי נשיא המדינה? תמיד זה פרס. אני מסרטט לו את מפת ישראל, תגיד, איפה תל אביב? איפה כנרת? עיגול, איפה כנרת? אין לו מושג על מה אני מדבר. ילדים בן 18, 19, לפעמים יש להם 12 שנות לימוד. והידע או חוסר הידע המחפיר הזה, זה...
אבל מה אתה מנסה להבין באמצעות הרעיון הזה?
אחרי שעה וחצי, בהרבה מהמקרים גם הם בוכים. בהרבה מהמקרים הם משתפים דברים שהם לא סיפרו לאחרים, ועלה רק אתמול ברעיון המסוים הזה עניין של עבירות מין שהוא חווה. וזה רעיון עומק משמעותי. יש כמה דברים שאני אחפש. א', תזיק בעיניים, אם הוא באמת רוצה לעשות מעשה משמעותי, ואם יש בתוכו בעירה פנימית, כי אנחנו יודעים להדליק את הזיק הזה להווה, אבל אם הוא קבוי, הוא פשוט לא יתאים למכינה והוא לא ישרוד אותה. כי היא מאוד קשה, פיזית ומנטלית. הדבר השני שאני מחפש זה מהם נקודות התורפה שלו, והאם אני מסוגל בכלל לתפעל את זה. ויש מצבים שאני אומר שהוא לא מתאים, לא בגלל שהוא לא יכול לעשות מכינה. את שלנו הוא לא יכול. מכינה אולי אחרת, יותר קלה, כן. אבל אצלנו יש משהו מסוים. והדבר הנוסף שאני מחפש זה אם הוא מתאים לקבוצה שמתגבשת. כי אסור, וכבר היו לי מקרים שהנער מגיע... והוא התקבל למכינה, אבל הוא הפך להיות זאב בודד, כי הם מסוג X.
הם קבוצה.
והוא, כן. האמת שעוד דברים אני מחפש, ואני מזהה שם שהם קריטיים, סוגיית הסמים. כולם אומרים לי, אבל יש את זה בכל מקום, נכון? לצערי. אבל כשאתה עדיין מעשן סמים באופן שוטף, ואתה סביב זה, אתה לא תוכל להיכנס למכינה. אתה צריך הפסקה.
אבל אתה לא תגמול אותו ביום.
א', הם לא מעשנים במכינה. אנחנו בודקים שתן כל שבוע.
אוקיי.
ומי שמיישן פעם אחת מקבל הזדמנות נענש באופן חמור, פעם שנייה הוא אף מהמכינה. אף מהמכינה זה יכול להיות ישר לכלא, זה יכול להיות ישר לרחוב, הוא לא מתגייס לצהל.
זה יש מה שמחזיק אותו.
יש מוטיבציה חיצונית מאוד חזקה ודרמטית בקטע הזה, אז הם יודעים את זה. בגיבושים גם כן אנחנו לפעמים בודקים שתן, למרות שהם עדיין סו-קולד אזרחים, עדיין לא איתנו, אבל אם אני אומר למישהו, תקשיב, אני יודע שאתה סביב הסמים וכו', הגיבוש הבא הוא עוד חודש וחצי, אתה צריך להוכיח יכולת עמידה של אי-אישון, ואני אבדוק לך פיפי. ואם הוא אומר לי, אני מסוגל לעשות את זה, אמרתי, בוא נראה אותך. מגיע הגיבוש, עכשיו היה לנו גיבוש בחוף זיקים, בדקתי לו פיפי, הוא מלוכלך, הוא עזב את הגיבוש.
אוקיי. תגיד, למה רק גברים ולא נשים?
א', יש הבדל מהותי בין נוער בסיכון לנערות בסיכון, מכל הבחינות. נערה בסיכון בגדול מגיעה על רקע מיני, רובן. ב', המטרות שונות לחלוטין, המוטיבציות שונות לחלוטין, המורכבות שונה, ובנות בסיכון הן תמיד יפגעו בעצמן. בולמיה, אנורקסיה, מתירנות מינית, זנות, שימוש בסמים עצמי, אובדנות וכדומה. בנים בסיכון, אגב, יכול להיות שעל אותו רקע אפילו, הם יפגעו בחברה. תקירה, שודים, סחר וכדומה. הם פוגעים בחברה והם פוגעות בעצמן. זה שני עולמות תוכן שונים לחלוטין, ואי אפשר לשלב ביניהם. הדבר הנוסף זה העניין של העומס הפיזי. כלומר, זו מכינה שהיא קרבית. יש פה מסעות הישרדות של שבועות שלמים במדבר. יש פה אימונים טקטיים עם בד אחד, שאנחנו עושים תרגילי מחלקה, תרגילי פלוגה עם בד אחד. כל האוריינטציה היא מאוד מאוד צבאית קרבית. ויש פה משמעת צבאית, יש פה, הפן הפיזי הוא מאוד משמעותי, ואני לא בטוח שזה פשוט נכון לבת, שהיא סך הכל צריכה דברים אחרים, ולא להגיע לסרט גולני. אז אי אפשר לשלב, לא במכינה שלי, אם צריך, צריך, אבל מכינה שהיא נפרדת, קבוצה נפרדת של בנות ובנים, מה גם שאנחנו בגיל כזה של 18, 19, 20, ההורמונים מנהלים אותם.
אתה רוצה להפריד.
לשלב בנים ובנות, כשכולם חכמים, יפים, חזקים וכולי, אז הפן ההורמונלי יש בו משהו שהוא מסיט אותם מהמטרות, ואני לא צריך את ההתעסקות הזאת, ממוקדי מטרה כרגע.
תגיד, הגעת לשלב שבו הוא מתגייס אותו נער. אתם מלווים גם במהלך השירות הצבאי?
בוודאי. שבוע הבא יש לנו גיוס של 4 חניכים. יש לנו רכזת בוגרים, ואני...
בוגר מבחינתך זה מי שהתגייס?
בוגר זה חניך שסיים את המכינה, גם אם הוא לא התגייס והלך לשירות אזרחי, הוא בוגר. בוגר מכינה, יש לנו 3 סוגים, בוגרים שהם בין המכינה לצבא, כי יש כאלה שעושים עכשיו עבודות שירות. במקום כלא נתנו להם מכינה ועבודות שירות, אז הם עושים עבודות שירות אחרי המכינה, עד שהם מתגייסים לצה"ל. ויש כאלה שהם בצבא, ויש כאלה שהם כבר אחרי צבא. יש לי כרגע 7 סטודנטים. אנחנו עדיין דואגים
להם. אז אתם מלווים אותם גם במהלך השירות הצבאי?
מלווים אותם ברמה כמעט יומיומית, לא כמעט, יש רכז בוגרים שהיא מתעסקת איתם יום-יום, פעם בחודש. אנחנו פוגשים מחזור שלם שמגיעים, כל חודש יש איזשהו מפגש, יש כנס בוגרים ארצי שהוא פעם בשנה, שמגיעים מכל המחזורים, יש בלי סוף פעילויות שאנחנו מזמינים בוגרים ללוות, לחנוך, להיות, למשל בניווטים או פעילויות כאלה ואחרות. אנחנו יודעים בדיוק מה הם לומדים, כמה, למה ואיך. כל אחד עם המצוקות שלו עדיין מטפלים בהם. אין גיוס מתוך 174 בוגרים, אין גיוס שלא הייתי בו. אין טקס.
כולם מסיימים את השירות?
יש לנו 2 שלא סיימו, ממחזור ב' ומחזור ה'.
2 ב8 שנים?
2 חניכים שלא סיימו את השירות.
ב8 שנים?
כן.
יפה. כן.
ואנחנו מלווים אותם כל הזמן, אגב, גם בבעיות בצבא. אחד עכשיו ירד נשר מסיירת גולני, ושמו אותו בתפקיד עורפי. אז דיברנו עם מי שדיברנו, ועכשיו הוא לוחם בגדוד 13. אז אנחנו מטפלים גם שם. חיילים שאנחנו הופכים אותם לחיילים בודדים, אז אנחנו מטפלים בכל הבעיות.
בכל מה שצריך בצבא.
כן, הליווי הוא טוטלי.
מדהים, נשמע מעולה. נשמע שיכולנו גם להמשיך ולשמוע עוד ולשאול עוד שאלות. תודה רבה על הדברים ועל העשייה. אנחנו מסיימים פה תוכנית של כי אני חייל. נאמר מזל טוב לשוקי אברהם, טכנאי השידור. ותודה רבה. ואנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, יום שני בשעה 12, ואנחנו חותמים עם בועז שרעבי לתת.
לתת את הנשמה ואת הלב, לתת כשאתה אוהב, ואיך מוצאים את ההבדל שבין לקחת ולקבל. עוד תלמד לתת, לתת, לגלות סודות בסתר, להתיר את צווח הקשר, כשהלב בך נצבט, מכל חיוך, מכל מבט,
אתה נזהר, אתה יודע, וחוץ ממך איש לא שומע. עושה בין הדקויות וממלא שעות פנויות לתת את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב עוד תלמד לתת לתת אתה לומד עם השנים לבנות ביחד בינים.